רוצים לומר שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, שלום.
שלום יניר, שלום סיבי.
טוב, זאת הוועדה כמובן שדנה בעניין. אגב, היום אתם אמורים לדון בהערכת גיל הפטור של המילואימניקים, נכון? זה אמור להיות מאושר בשנייה ושלישית היום בוועדה, נכון?
כן, כן. יש דיון היום.
אגב, שם זה, אין עם זה בעיה? זאת אומרת, יש הבנה שזה צריך לקרות? נזכיר עלה בשנה אחת למשרתי המילואים.
יש איזה סיפור, האופוזיציה מותקפת על זה שהיא לא התגייסה באופן מלא לעניין הזה וכו', אבל אוקיי, תשיב, חבר הכנסת הלוי.
יש הבנה שסדק של צהל צריך להשתנות, יש עוד כמה דברים שצריכים להשתנות בצהל, חוץ מהסדק, תפיסת הביטחון ודברים נוספים שדעתי משפיעים יותר גם במלחמה היום בעזה, אבל אין ספק שגם סדק האוגדות הלוחמות חייב להשתנות, ולכן יש פה כמה צעדים. צעד אחד שפחות מדובר זה גם הסתת כוחות מתוך הסדיר, מתפקידים של מתפקידים לא לוחמים לתפקידים לוחמים. יש כמה פעולות.
מה זה אומר? רגע, מה זה אומר בעצם?
זאת אומרת שאנשים ש... כן.
שהם תומכי לחימה, נגיד היום?
שיש דיון בחינה בצהל מחודשת של האם, איזה פרופיל מתאים לתפקידים קרביים. אפשר אולי להרחיב את המנעד של הפרופיל שיכול לשמש בתפקידים, בתפקידי לוחמה ותפקידים קרביים. זה אומר שיש ניסיון להסיט בתת את מי אנשים שהיום משרתים בשירות בתפקידים שאינם תפקידי לוחמה לתפקידי לוחמה, וזה אומר גם הגדלת גיל הפטור וגם פנייה לאנשים אחרי גיל הפטור. אתה יודע שהרבה אנשים שמעל גיל הפטור 40 ופטורים ש...
רגע, אבל שנייה, רק כדי להבין, הרי בעצם היום, אם אני זוכר נכון, הפרופיל 72 זה הפרופיל המינימום שאפשר ממנו ללכת ללוחמה, אז מה, מדברים אפילו...
זה הפרופיל שוקחים ממנו לשריון, לדעתי.
לשריון ותותחנים.
תותחנים,
נכון. נכון, אמת. צה"ל בוחן שגם פרופיל 64...
וואלה.
יכול להיות פרופיל רלוונטי, באמת הוא יכול להיות פרופיל רלוונטי לחלק מהמקצועות הלוחמים. כל זה נמצא עכשיו בבחינה, הכל במאמץ, בין אם זה מתוך החיילים הסדירים, שבסוף, אתה יודע, כל גדוד סדיר הוא כמו 12-13 גדודי מילואים שעושים חודש בשנה, זאת פחות או יותר המשמעות, ולכן יש מאמץ גם להרחיב בתוך הסדיר, גם מכוחות המילואים.
כן, בסדר, זה אולי לא אפשרי, אבל בסוף צריך עוד כוח אדם, כי אם אנחנו נמשיך את המגמה הזאת, בסוף כמו ב-48 נגייס גם נערים בני 16, אנחנו לא רוצים להיות שם בגלל המחסור הזה. ויצא לי להקשיב לך, חבר הכנסת הלוי, אני לא זוכר אפילו איפה, אבל ממש אולי הבוקר, ואתה אומר, לי חשוב העניין עצמו, ולאופוזיציה חשוב להפיל את הממשלה. ואני אומר, אולי זה גם קצת הפוך, אולי לך חשוב להציל את הממשלה וסוגיית הסדק פחות מעניינת אותך כאיש ליכוד וקואליציה שלא רוצה שהממשלה תיפול.
כן, אני שמח ששאלת, אבל אני חושב שכדאי לכם, גם בתוכנית החשובה שלכם, להגדיר עמת מידה ותבדקו את החקיקה בכנסת ישראל, ואני חושב שחקיקה שלא מתכתבת עם המציאות, היא תהיה אצלכם יותר בקטגוריה של מניפולציה וכותרות ורעש מאשר רצון לתקן ולהביא לטובת הציבור. אני חושב שהמצב חייב להשתנות, קודם כל מבחינה מוסרית, אין דבר כזה כביש חד סטרי, רק זכויות ואין חובות, וכמובן מבחינה תורנית, מבחינת לימוד התורה, להפך, דווקא מי שלומד תורה, ותורה היא תרבות, עומק התרבות הישראלית, ואסור לוותר על לימוד תורה, אבל דווקא מי שלומד תורה יודע ששירות בצבא הוא מצווה, אולי המצווה החשובה ביותר, ולכן צריך לשנות את הדבר הזה מבחינה נורמטיבית. אבל נורמה לא מחוקקים בשמיים, מחוקקים בארץ, וכל חוק שמגיע לכנסת מתכתב עם המציאות, ומי שרוצה באמת לתקן, צריך להכיר את המציאות היטב. וזה נכון, אנחנו אחרי הרבה דורות של מנהג רע, לא רק בציבור החרדי, אגב, גם בציבור הערבי, ואת זה צריך לפתור בשום שכל, ולהשקיע זמן, ולהציע הצעות שהן רלוונטיות, וגם אם זה יהיה מדורג לאורך שנים יותר ארוכות ממה שאולי
אבל חבר הכנסת הלוי, זאת אולי גישה שהתאימה, מה שנקרא, לפני השישה באוקטובר, לפני שבעה באוקטובר, כמו שנהוג לומר, כי עכשיו יש גם צורך, כי השופטים אפילו, השופט סולברג, אם אני זוכר נכון, הוא אמר, זה לא רק הערכים הנהלים שאנחנו מדברים עליהם על שוויון, יש פה צורך מבצעי ביטחוני אמיתי, ולדבר על התהליך, זה נכון שאולי זה היה אידיאלי, שיהיה כאן איזה תהליך ארוך, איטי, מסודר, אבל יש גם צורך ביטחוני ממשי, וזה אי אפשר לחכות כל כך הרבה זמן, וזה הצורך עכשיו.
לגמור, אני לא אומר שאין צורך, אני רק אומר שכדי למלא את הצורך, לא תמיד אפשר שהדין ייקוב את ההר, הוא צריך לפגוש את ההר קודם כל, כלומר לראות מה יש במציאות, ואני אומר שוב, המציאות היא לפי דעתי הדברים האלו הם פתירים, רק הם לא פתירים בלחיצה על כפתור, וכל חסידי ויז'ניץ יעמדו בשלשות בגלל שספי ויניר.
אבל זה לא, אבל רגע, זה לא בגלל שספי ויניר, הרי בסוף שמעת אפילו את הרב מאי, ניר ציטט אותו קודם לכן, גם הרבנים משס, הם אומרים שום דבר, הם אומרים לא כלום, ואתה אומר, בסדר, אני אגייס, לא יודע, כמה אלפים, אתם אומרים הרבה 3,000, אבל זה במינימום בעצם כמעט 5,000. לא, זה יותר אפילו. ואני אומר, אם אתם צריכים לגייס 5,000, למרות שכולם מתנגדים לזה, אז בבקשה. כן, יקוב הדין את הער, לא 14,000 במחזור, כי אתה יודע מה, גם אני מכיר בערך לימוד התורה, וגם יניר, ואני מניח שרבים, שחושבים שצריך לגייס את החרדים בהיקפים נרחבים, תגייס 10,000, תגייס 10,000, למה לא? הצבא צריך את זה.
אם זה אפשרי, אני לא נגד. אני רק אומר שתהליך מהסוג הזה, אחרי 4 דורות של, שהמנהג המגונה הזה קנה שביטה בציבורים שונים, אז אני אומר, זה דורש תהליך שהוא באמת יקרה. אם בסופו של דבר ההצעה שלך תביא לכך שהם כולם יהיו בכלא ולא בבקום, אז לא הבאנו את התוצאה הנכונה. אבל אני לא אומר שלא, אני אומר, צריך לבחון את זה. אני הצעתי, ואני אומר לך גם עם הדמורים שישבתי איתם, לא, אולי אני לא אזכיר את שבאמן, כבר לא יודע מה מועיל יותר או מה מועיל פחות. יש רצון ויש נכונות ויש תהליך. איך אמר לי אחד הדברים, זה לא יהיה ביום אחד אלפים ירוצו, יתחילו כמה מאות, בואו תתחילו, בואו נעשה את הדברים, נגלגל. בסוף אני רוצה לומר לך, אדם חרדי שמתגייס לצהל ומגיע לשכונה עם מדי צהל, בסוף זה תהליך כמו בכל דבר. מבחינה חברתית יש תהליך שיוצר לגיטימציה, ושוב אני אומר, אני לא חולק איתך על הנורמה, אני רק חולק על אנשים.
אבל השאלה אם יהיה פה ניסיון להעביר איזשהו ישראבלוף, ואנחנו כבר רואים, אתה יודע מה, אני אשאל שאלה אחרת לגמרי, האם אתם חברי הכנסת בליכוד בכלל עצמאים לקבל החלטה עניינית כשמאיימים עליכם? מאיימים עליכם.
עיין ערך סילוק מהוועדה.
לא, זה לא רק הסילוק מהוועדה. מקורבי ראש הממשלה אומרים בפירוש, נבוא אתכם חשבון, אתם תפילו את ממשלת הימין. אבל אתה יודע מה, מקורבי ראש הממשלה זה ארטילאי. ינון מגל, עיתונאי כן. מקורב לראש הממשלה, שהעיד על עצמו שהוא גם צינור של ראש הממשלה בעברת מסרים. פשוט מונה את חברי הכנסת, שהביע הסתייגות עניינית מגיוס.
עליהם
ואמר, זה יהיה עליכם. השאלה אם חברי הכנסת של הליכוד, עמית הלוי, הם לא תחת קצת במרכאות או שלא סחיטה באיומים?
תראה, במפלגות אחרות אתה לא צריך להרחיק לעיתונאי שצייץ משהו או לאיזה מקורב. שם יש אדם אחד שקובע בישראל ביתנו ויש עתיד, הם צריכים לפחד רק מאדם אחד. בליכוד דווקא אנחנו נבחרים על ידי הציבור, ובמקרה הזה בתוך ציבור גדול של מתפקדי ליכוד וחברי ליכוד, אני לא חושב שהאיומים האלו יש מנוף. אם אתה סוקר את המפלגות, אולי המפלגה שהכי פחות לאיומים האלו יש משקל, אם יש כאלו, עליי אף אחד לא איים, אבל הכי פחות זה הליכוד.
טוב, אתה לא עושה דברים, מה שנקרא, שוברים את השורה כל כך, חבר הכנסת הלוי, אין מה להיים עליך.
אני אומר שוב, אני חושב שהמצב הזה צריך להשתנות, והח"כים בליכוד שדורשים שינוי, בצדק דורשים שינוי. אני רק אמרתי שמי שרוצה שהממשלה תיפול ומשתמש בסיפור הזה של חוק הגיוס היום, כמו שהוא השתמש אתמול במשהו אחר ושלשום במשהו אחר, אז הוא לא באמת מעוניין בתיקון המצב. אני בניגוד לשופט בגט, אני נבחר ציבור, נציג ציבור, ואחראי על טובת הציבור.
האם אתה מקבל את מה שאומר יולי אדלשטיין, שנדרשת הסכמה רחבה?
כן, אבל צריכה להיות הסכמה רחבה.
הסכמה רחבה זה אומר שגם באופוזיציה ילכו עם החוק הזה.
תשמע, אני אומר שוב, זה האופוזיציה, אנחנו נבחן את הדבר. האם האופוזיציה היא בכל מחיר מבחינתה, היא תציב תנאים ואמירות שהן, אתה יודע, אומרות שבעצם לא הגיוס מעניין אותם ולא חוק הגיוס, אלא דבר אחד מעניין אותם, זו הפלת הממשלה. או שהאופוזיציה תנהג באחריות ציבורית.
לא, היא תנהג באחריות ציבורית. היא תגיד, בואו נחוקק חוק, ואנחנו ניתן לכם את האצבעות שלנו, חוק שהוא מוסכם, אבל אנחנו אופוזיציה, אז בואו נקבע גם תאריך לבחירות. אתה יודע, זה נשמע לי אלמנטרי כאופוזיציה.
ואיך אתה רואה את זה, זה, איך אתה מגדיר את זה, זה איום, זה...
זה תנאי.
חלק מהחוק, כאילו,
כן, תנאי.
ואז הולכים לקלפי באותו אוטובוס.
לא, לא באותו אוטובוס, אבל כמה חודשים לאחר מכן. תשמע, בתור מפלגה שאפילו לא נכנסה לוועדות, כשאתם הייתם אופוזיציה, אפילו לא נכנסתם לוועדות, לא הקמתם אותם, אז נדמה לי...
אתה זוכר למה? כן. אתה זוכר למה?
אני זוכר.
היה מנהג כזה, כן, היה מנהג כזה, איך אומרים, לדמוקרטיה זה רק ל... זה לא חייב להיות כאן, אז נתנו לנו ייצוג. אני כבר אמרתי, אז גם אנחנו נעלה לשלטון, ניתן לכם את הייצוג כפי שהציבור קבע גם בוועדות. זו הייתה התנהגות דיקטטורית מהסוג שזה לא מוסיף להם כבוד להזכיר את זה. כן. אני אומר שוב, אם האופוזיציה רוצה לתמוך באופן ענייני, אחרי שיחה שלמה של ענייניות צפי, אתה מזכיר תאריך בחירות, למה? כי תאריך בחירות זה ענייני.
לא, אז אגב היה יניר, אבל אני מצטרף בכל לב לשאלה. כן.
נו, אתה רואה את זה? ענייניות זה לא. אם האופוזיציה מתנה את העניין בחוק הבחירות, כמו שבני גנט בעצם בסאבטקסט שלו, באותו מכתב מפורסם שלא היה בו שום דבר מהותי, לא חטופים, לא שום דבר מהותי, הוא הצביע פה אחד בקבינט, רק הוא החליט שאם לא מסכימים איתו לדרך בחירות, אז הוא פורש. אז כל הממלכתיות והענייניות הזאת, בוא נאמר, אני מציע לחשוב עליהם מחדש.
חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה לך.
טוב, טוב.